בסוף זה לא איזה תא טכנולוגי מגניב שאפשר להצטלם איתו לערוץ 12 או 13. כן. בסוף הדבר הזה הוא פלטפורמה שמשנה את מתן שירותי הרפואה היועצת בארץ. זה החזון האמיתי שלי.
אתם מאזינים לדרומקאסט מבית כללית. דרומקאסט, פודקאסט החדשנות והבריאות של שירותי בריאות כללית מחוז דרום. דרומקאסט.
אם הגעתם להזין לנו הפעם עם ציפיות לשמוע על ניתוחים וטכנולוגיות חדשניות לטיפול בחרשות וכבדות שמיעה למשל, שימו אותן רגע בצד. ותקשיבו לדוקטור אורן זיו, מומחה לרפואת אף אוזן גרון במחוז דרום של שירותי בריאות כללית. הפרויקט שעליו הוא עובד בימים אלה נראה על פניו פשוט בתכלית, אבל עבור תושבי הפריפריה הרחוקה, אלה הרגילים לנסוע מרחקים ארוכים למרכז הארץ כדי לפגוש רופא מומחה ולקבל שירותי רפואה יועצת, הוא לא פחות ממהפכה מבורכת. שלום דוקטור אורן זיו.
אהלן, שלום.
אז לפני שניכנס לעומק ממש, אני אשמח לשמוע על השגרה שלך, איך נראית העבודה השוטפת.
אז אני, אחרי שסיימתי התמחות ברפואת אף אוזן גרון וניתוחי ראש צוואר במרכז הרפואי סורוקה, החלטתי שאני רוצה לשלב את העבודה שלי בין בית חולים לקהילה. אנחנו נוטים הרבה מאוד לחשוב שרוב הרפואה נעשית בבתי חולים, בפועל אחוז מאוד קטן, אחוזים בודדים, הם אלה שצריכים להגיע בסופו של דבר לבית חולים, והרפואה האמיתית, איפה שאנחנו באמת מטפלים ועוזרים לאנשים, זה בקהילה. ולכן החלטתי שאני רוצה לצאת לקהילה ולעשות שם את השינויים שלי. אז במהלך השבוע אני בדרך כלל נמצא רוב הזמן בבאר שבע, במרפאה יועצת גדולה. אחת לחודש אני נוסע למרפאת ספיר בערבה, לתת שם שירות, ממש באמצע הדרך בין באר שבע לאילת, בסביבות שעה וחצי, שעתיים מכל מרפאה גדולה אחרת. ובדרך כלל יום יומיים בשבוע אני נמצא בבית חולים, מנתח, ילדים, מבוגרים, בעיקר אף וסינוסים. עושה המון המון מחקר, מדריך סטודנטים, די נהנה מהחיים.
אז התכנסנו בכותרת של חדשנות.
האמת שמאז שאני זוכר את עצמי, כל מקום חדש שאני מגיע, בדרך כלל אני לוקח כמה דקות, או במקרה הטוב, כמה ימים של שקט, התבוננות, לומד את הסביבה, ואז מתחיל לחשוב מה אני יכול לעשות אחרת. עכשיו, חדשנות, כמו שדוקטור אסי סיקורל ויערה בדרך כלל אומרים, זה קצת מילה שנהייתה שחוקה. התחושה היא שחדשנות רפואית זה לעשות איזה ניתוח לב פתוח דרך הטלפון בבית. לא, בסופו של דבר חדשנות, זה או להגיע לפתרון טוב יותר, או לפתרון מהר יותר, או לפתרון קל יותר למטופל. זאת אומרת, גם צמצום בירוקרטיה, גם להביא איזה מערכת חדשה, אפילו ניהול זמן ותורים, כל הדברים האלה זה בסוף חדשנות רפואית. והדבר הגדול שבאמת אני מתעסק איתו בחודשים האחרונים, כמו שסיפרתי, אני נוסע לערבה פעם בחודש, ואני נדמתי לגלות שעד שאני הגעתי לשם, אף אחד פשוט לא דרך שם אף אוזן גרון מעולם.
אה, וואו.
וגם הגעתי וכולם כל הזמן אמרו לי תודה, תודה שבאת, ואני לא הבנתי על מה אומרים לי תודה. לא הבאתי איזה מתנות, לא חילקתי כסף, לא עשיתי איזה משהו מיוחד. באתי לעשות את העבודה שלי. והתחלתי לדבר עם אנשים ולנסות להבין, אז אמרו, לא, אנחנו רגילים שאם אנחנו צריכים משהו קטן, אז יום שלם זה שעתיים עכשיו לנסוע, לחכות בתור, חנייה, עוד פעם לנסוע את כל הדרך הזאת חזרה, אז יום שלם, ותחשבו אם זה בן אדם מבוגר שצריך גם ליווי, אז זה עוד בן אדם שמפסיד את כל הזמן הזה. ומתוך הדבר הזה אמרתי, אנחנו חייבים למצוא איזשהו פתרון לעזור לאנשים האלה שבשביל בדיקה של אולי 5 דקות, הם לא צריכים לבזבז יום שלם. ומתוך הדבר הזה באמת נולד לנו הניסיון למצוא איזושהי רפואה מרחוק. עכשיו, רפואה מרחוק זה משהו שכבר קיים הרבה שנים. קורונה, נכון, נתנה לזה איזה בוסט מאוד מאוד גדול, ואנשים קצת יותר פתוחים, אבל גם במקצוע כירורגי, כמו אף אוזן גרון, שאנחנו בטוחים שאי אפשר לעשות שום דבר מרחוק, בפועל אפשר לעשות הרבה מאוד דברים מרחוק, ואלה באמת הדברים שהתעסקנו איתם בשנים האחרונות, כמובן שזה לא רק אני, הקמנו צוות שלם, שכולל את דוקטור שי וולף, שהיא רופאת כפר מערבה, שהיא מאוד מאוד פשנט לגבי המטופלים שלה, ואנשים שגרים בערבה, איך לעזור ולקדם, נזרנו גם בדוקטור אסי סיקורל, שהוא מנהל החדשנות הרפואית במחוז, וביערה שהיא מנהלת הפרויקטים, ולקחנו איתנו גם מנהלת אדמיניסטרטיבית, שמכירה את כל נבחי הבירוקרטיה, כי בסוף אתה יכול להגיע לאיזשהו פתרון מדהים וסופר מרשים, וזה ייפול על דברים כל כך קטנים שאני בתור רופא לא באמת מבין בהם.
זהו, זה נשמע שיש פה הרבה חזיתות, כי גם נגיד האתגרים הטכניים קצת של אנשים שנמצאים בדרום, של, כמו שציינת, של התניידות ונגישות בכלל לשירות רפואי קרוב, איך מתחילים בכלל לגשת להתגבר לזה?
האמת שאני סוג של אופטימיסט חסר תקנה, אני חייב להודות, עדיין, כל המערכות הנורא גדולות עדיין לא הצליחו להטיש אותי.
זו תכונה חשובה מאוד.
כן, לפעמים זה גובה מחיר, אבל אני חייב להודות, זה נורא משעשע. המנהל הקודם שלי בתפקיד, כשרק התחלתי את התפקיד, נכנסתי אליו לחדר עם רשימה של דרישות ושינויים שצריך לעשות. להזיז את זה ולעשות ככה ולפתוח את השירות הזה. ולימים כשהוא עזב את התפקיד, הוא התקשר אליי ערב לפני שהוא עזב את הארץ, והוא חי בחול, התקשר אליי ערב לפני, והוא סיפר לי, אמר לי, אתה באת עם רשימת דרישות, וכל מה שאני יכולתי לחשוב עליו, זה איך אני לוקח את התשוקה הזאת של הבן אדם, ואיפה אני עושה את זה. ודווקא דרכו בכלל הגעתי לערבה, נכנסתי אליו בסיום השיחה הזאת, הוא קצת התפתל כזה בכיסא, אמר לי, תראה, אני רוצה לשאול משהו, זה ממש בסדר אם תגיד לי לא, אני לא אכעס, אני יודע, כאילו איזה 5 דקות של התנצלות לפני שהוא בכלל הסביר לי, הוא אמר, תקשיב, מה דעתך לנסוע פעם בחודש לערבה, למרפאת ספיר? זה בערך שעה נסיעה, הוא קצת יגל, זה 1:40, אבל לא משנה. ואני מטבעי, כשמציעים לי משהו חדש, אני קודם כל אומר כן, כי יש בי את הרצון הזה נורא לעזור, אחר כך אני חושב, רגע, אבל אם זה 1:30 לשם, זה 1:30 חזרה, ורק אז התחילו כל המחשבות. אבל אני קודם כל אומר כן, ואז אני חושב ורואה איך אני מסדר ואיך אני עוזר. לצערי, רוב האנשים זה בדיוק הפוך. כל בן אדם חדש שהצעתי לו את הרעיון, תכף אני אספר קצת עליו, אבל ברגע שאתה בא עם פתרון חדש, עם איזשהו שינוי, טיפה משהו מעבר, לקצר דברים, בן אדם באופן טבעי בא ונותן לי רשימה של 10 דברים, למה זה לא יעבוד. עכשיו, את כל הכשלים וכל הנקודות שזה יכול ליפול, את זה אני יודע, זה אני לא צריך. עשיתי את השיעורי בית שלי ועשיתי בדק, והלכנו לדבר עם אנשים ודיברנו עם רופאים. אני צריך שאתם תגידו לי איך אתם גורמים לרעיון שלי לעבוד. כי בסוף זה לא רעיון בשבילי, זה לא משהו לטובתי. זה גם יעזור לרופאים שלי, עם זה אני מסכים. אבל אנחנו באים לתת שירות, לעזור לאנשים שהם קצת אנשים שקופים. עכשיו, אנשים שקופים זה לא איזה ביטוי, אנשים לפעמים זה מצטער להם כביטוי מעליב. זה ממש לא, זה פשוט אנשים שלא רואים אותם. זה לא אומר שהם לא קיימים, זה לא בעניין של זלזול. אנחנו לא רואים את הצרכים שלהם. יכול להיות כי הם לא צועקים מספיק, יכול להיות כי הם לא מסכנים מספיק, נגיד זה, כי הם יודעים בסוף למצוא את הפתרונות לעצמם. אבל אנחנו בתור מערכת, בטח בתור קופת חולים כללית, שאנחנו הקופה הכי חזקה ובאמת הכי דומיננטית, בוודאי ובוודאי שבדרום, אנחנו צריכים לתת את המענה הזה לאנשים. זה שבן אדם גר בספיר בערבה, או גר בעוטף עזה, או גר בפזורה הבדואית, זה לא הופך אותו לפחות ממישהו שגר במרכז תל אביב, ברעננה, בקיסריה. כל מטופל שלנו צריך לקבל מאיתנו את השירות הזה. ובסוף אנחנו צריכים לייצר את הפתרונות, ולעזור להם לקבל את הרפואה בצורה נגישה, מהירה וטובה. איכותית.
מחוז דרום הוא גדול מאוד ורחב מאוד, ועדיין צריך למצוא את הדרכים להנגיש את השירותים הרפואיים ולספק שירות שווה לכולם, לא משנה אם הם בנגב המערבי או באזור אילת.
מה שמאוד מאפיין את המחוז, וזה משהו שדיברו הרבה, אנחנו חולשים על 60% משטח מדינת ישראל, והאוכלוסייה שלנו מאוד מאוד פזורה. אז אפילו אם לצורך העניין הייתי יכול להקים מרפאה נורא גדולה בספיר, עדיין כמות האנשים שהיא תיתן להם שם שירות וטיפול יחסית קטנה. אז כאילו כלכלית זה לא משתלם. אז אנחנו מבינים שהפתרונות שהיינו רגילים לתת עד היום, של לבנות סניפים ולהביא עוד רופא או להביא עוד אחות, זה פתרון שכבר לא תופס ב-2023. אנחנו חייבים לשנות את הפרדיגמה, חייבים לחשוב מחוץ לקופסה, ובדיוק במקום הזה אנחנו יצרנו את הקופסה שתגרום לנו לחשוב מחוץ לקופסה.
בדיוק אתה מוביל. וכאן בא הבוקס שלנו. בדיוק הובלת אותי לשאלה הבאה, אז בוא נדבר על הרעיון באמת, על הכללית בוקס, תספר לנו על הרעיון.
אני קודם כל אספר איך זה נולד. אני הייתי בקורס עתודה ניהולית של מחוז דרום, שבתוכו למדנו כל מיני שיטות ניהול, ואיך לקדם דברים, ואיך לעשות דברים, ובסוף הקורס כל אחד היה צריך להציג איזשהו פרויקט. עכשיו זה יכול להיות פרויקט דמיוני, משהו שיושב על שולחן העבודה שלך שאתה רוצה לקדם. בין כל עשרות הדברים שאני רוצה לשנות, אמרתי, אני חייב למצוא איזשהו פתרון לאנשים שנמצאים שם בערבה, ולא מקבלים שירות אפוזן גרון מספיק זמין, איכותי, אני מקווה שכן, כי אני נוסע לשם, אבל באמת, פעם בחודש זה לא מכסה על הצורך, יש לי שם רשימת המתנה יותר מכפולה מכמות המטופלים שאני מסוגל לראות ביום. הבן שלי היה מאושפז בגלל איזשהו ניתוח, והיה לי הרבה שעות מתות לבלות בבית החולים, וניסיתי לחשוב איך אני מוצא לזה פתרון, והדבר שעלה לי בראש זה היה דווקא מעולם החתונות. הרבה אנשים שעושים חתונות תמיד רוצים שהחתונה שלהם תהיה הכי מיוחדת והכי מרשימה, ומוצאים כל מיני גאדג'טים. ויש את התת-צילום שנמצא בתוך החתונות, שאתה נכנס מבוסם קלות, ועושה כל מיני תמונות נורא מצחיקות, שאחרי זה לדיראון עולם תלויות לך על המקרר. ואמרתי, למה שלא ניקח את אותו תת-צילום, נשים אותו בתוך מרפאה בערבה, או מרפאה באופקים, או מרפאה בביר הדאג' או מרפאה בקיבוץ מגן בעוטף עזה, ובתוך הבוקס הקטן הזה, שלא דורש מקום ולא דורש איזה שהם פסיליטיז נורא מיוחדים, בתוך זה אני שם את כל הציוד שאני צריך לרפואה מרחוק. הבן אדם נכנס בתוך המרפאה שלו, המרפאה הביתית שלו, שאותה הוא מכיר, ונמצאת 2-3 דקות הליכה מהבית שלו, ואת כל הרפואה מרחוק הוא עושה שם. אם יש קשיים טכניים של אינטרנט, של חשמל, הכל מכוסה על ידי המרפאה. הוא לא צריך לקנות כל מיני גאדג'טים נורא יקרים שיוצאים חדשות לבקרים, בטח אחרי הקורונה. למה בן אדם צריך ללכת להוציא 600, 700, 800 שקל על כל מיני גאדג'טים שיכול להיות שיתקלקלו עוד יומיים, ואז מה הוא עושה עם זה? מי מטפל בזה? אני נותן לזה את כל המענה דרך המרפאה שלו. זה גם משחרר אותי מזה שאני צריך לשלוח את הרופא שלי לשם. הרופא יכול לשבת בכל מקום בארץ או אפילו בעולם, ולתת את אותו שירות הרבה יותר מהיר, הרבה יותר יעיל, הבן אדם 2-3 דקות מהבית, ממשיך בשגרת היום שלו, ובזה אני פותר המון 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 דברים. אז באמת הכללית בוקס, אנחנו אומרים כללית בוקס, רפואה יועצת מחוץ לקופסה. זה קצת להשתעשע על זה שאתה מכניס לתוך הקופסה, אבל בעצם אתה כן פורץ את גבולות המקום והזמן. אני התחלתי עם זה בתור הפוזן גרון, אבל לתוך הדבר הזה, זה בוקס שהוא מודולרי. כל טכנולוגיה חדשה שיוצאת, אני יודע להכניס לתוך זה. בדיקות שמיעה, בעתיד הקרוב אנחנו נוכל להכניס לזה. זה מהפכה מטורפת, מטורפת. בדיקות ראייה, מעקב וספיקת לב, ייעוץ דיאטנית, פסיכיאטר. היה פודקאסט של דוקטור צחי ודוקטור ויסם, פודקאסט שהם דיברו באמת על כל מיני דברים של חדשנות, והרבה מזה הם באמת עושים היום מרחוק. אנחנו לא אומרים בוא נהפוך את הכל למרחוק, אבל מה שאפשר, בוא נעשה את זה מרחוק. שבסופו של דבר, המגע ביני לבין המטופל יהיה רק במקרים שבאמת חייב. זה חוסך לא את הזמן ואת כל הטרחה מסביב, אבל זה גם חוסך למטפלים שלי את זה. וזה עוזר לי למנוע שחיקה, אני מנהל זמן בצורה שהיא הרבה הרבה יותר יעילה, גם את הזמן שלי, גם את הכוח אדם שלי.
לא מדובר בטיים מסך זום, יש שם טכנולוגיה שהיא גם מעבר.
נכון, אז בסופו של דבר, הדרך הכי קלה לתאר את זה, יש תאים שבדרך כלל יושבים בכל מיני חברות הייטק וחללי עבודה משותפים, שהיום משמשים באמת לשיחות זום בשקט. זה כמו תא אטום כזה שיושב, תופס מעט מאוד מקום, רוכב על התשתית של האינטרנט והחשמל של המרפאה. בן אדם נכנס לבפנים, יש מסך גדול שמולו עולה הרופא שלו, יש שם מצלמות כדי שאני אוכל לראות את המטופל באיכות טובה, יש שם סאונד נורמלי, ולא טלפון שזה יכול להיות מקוטע ואתה לא באמת שומע. יש לצורך עניין מדפסת שמוציאה את כל ההפניות, לא צריך לעבור אחרי זה אצל המזכירה. אם אני רוצה לתת לך הפניה לבדיקת שמיעה, או טופס 17, למה אתה צריך אחרי זה לחכות עוד פעם בתור גם לעוד בן אדם? ובתוך התא הזה אני שם באמת את כל הטכנולוגיות שאיתם אני רוצה לעשות את הבדיקה מרחוק. הבן אדם עושה את זה בכוחות עצמו. אני יכול להסביר, שים את זה ככה באוזן בצורה כזו או אחרת, או תצמיד את זה לחזה, או תצמיד ליד שאני אוכל לשמוע דופק, תפתח את הפה, תקרב את זה. גם אני רואה את זה, אבל גם המטופל רואה בדיוק מה הוא עושה על המסך, ואז יכול להתכוונן לזה.
איך הרעיון הזה התקבל?
כשהצגתי את הרעיון בסיום של התעודה הניהולית, אמרה לי מנהלת המחוז חדווה, שזה נשמע לה מדהים ובוא נעשה את זה מחר. כנראה שהיא אופטימית כמוני. ובמקרה בקהל ישב דוקטור אסי סיקורל, ואז הוא אמר לי, תקשיב, בדיוק עכשיו יצא איזה קול קורא לאקסלרטור של אגף בריאות דיגיטלית, של משרד הבריאות, הם מחפשים כל מיני פרויקטים של רפואה מרחוק, הם הולכים לבחור 10 פרויקטים מכל הארץ, ולהעביר אותם קורס איך לקחת את החלום שלהם ולהפוך אותו למציאות. בעצם קצת...
הופכים אותך לסטארט-אפיסט.
בדיוק, זה סוג של איך אנחנו עושים סטארט-אפ, בתוך מערכת הבריאות, שכמובן יש לה קצת חוקים שונים מהעולם החופשי של הסטארט-אפים. גם בענייני מימון, ויש כל מיני עניינים של רגולציה ודברים כאלה. ואז בעצם הקמנו את הצוות, שזה אני, דוקטור שי וולף, רופאת כפר מערבה, עינב קרילקר, המנהלת האדמיניסטרטיבית, ואסי בעצם היה המנטור החיצוני שלנו, ומצאנו את עצמנו מבלים בתל השומר, פעם, אני לא זוכר כבר אם זה היה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, וממש עברנו סדנאות, סדנאות של סטורי טלינג, של איך אתה בונה מוצר, של איך אתה עושה חקר של מוצר, איך אתה מאפיין אותו, איך אתה בונה תוכנית עסקית כדי שהדבר הזה גם יוכל להתממש. זה היה באמת קורס מאלף, ובתוך הדבר הזה, גם ישבנו ממש עם אנשים, עם מטופלים בערבה, נסענו כמה ימים, ישבנו איתם בבית, ישבנו איתם בבית אבות, שם כאילו ממש לשמוע מה הבעיות, וגם לראות איך הדברים הזה יתקבלו אחר כך. כי הדבר הכי קל זה לייצר איזה פתרון נורא נורא מרשים ונורא נורא טוב בעיניך, אבל בסוף כשאתה הולך ומקים את הדבר הזה, אתה מגלה שזה לא באמת עונה על הצורך של האנשים. וזה אולי הדבר הכי חשוב שלמדנו באקסלרטור, שאסור להתאהב בפתרון שלך. אתה תמיד צריך לדעת לעשות את השינויים, ותמיד להקשיב לאנשים שבסוף צריכים להשתמש בזה. אני לא זה שישתמש בזה. נכון שאני יושב בצד השני של הבוקס, אבל בסוף מי שיכנס לתוך הבוקס, ויצרוך את השירות, לא אני צריך לתת את המענה. וזה משהו שלמדנו תוך כדי התהליך. עשינו כל מיני שינויים, יצרנו טריאז' ראשוני שעוברים בתוך האפליקציה, כדי למנוע ביקורים כפולים. טריאז' זה בעצם מיון. במקום שעכשיו מטופל ירים טלפון ויגיד, אני צריך אפוזן גרון, ויתחילו לתחקר אותו, רגע, יש לך ירידת שמיעה, היו לך כאבים, הוא בעצם עובר את כל הדבר הזה בתוך האפליקציה של כללית. שלום, אדון אורן, איך אנחנו יכולים לעזור לך היום? אז אני מסמן, אני צריך אפוזן גרון. ואז הוא שואל אותי כמה שאלות פשוטות, ודרך זה המערכת יודעת לזהות, האם אני מתאים לייעוץ מרחוק. במעבר שעשינו, ראינו ש-60% מהביקורים שלי בתור אף אוזן גרון, מקצוע חירורגי, 60% מהביקורים לא מצריכים ממני לעשות שום פעולה פיזית. זה משהו שמבחינתי היה mind blowing, באמת. אמרתי, לא, אני חירורג, בטח 80-90% מהביקורים אני עושה משהו, אבל בסוף, רק בדיקת אוזניים, זה אני יכול לעשות מרחוק, בשביל לתת הפניה לבדיקת שמיעה. אז מה שאנחנו עשינו, זה יצרנו בעצם איזושהי מיון ראשוני, שהבן אדם עובר בתוך האפליקציה, ממש זה כמה שאלות פשוטות, שיודעות להגיד לי, האם אני מתאים להיות אחד מתוך 60% מהמטופלים שיכולים לעשות רפואה מרחוק. ובמידה וכן, זה מציע לי את הטיפול. אני קובע תור, הולך 2-3 דקות למרפאה שלי, שנמצאת ליד הבית, הסביבה המוכרת שלי, בטח לאנשים יותר מבוגרים שרגילים לצרוך את כל שירותי הרפואה שלהם במרפאה, בקיבוץ, במושב, זה משהו שנורא חשוב. זה נותן איזושהי מעטפת חמה. וזה לא איזה משהו טכנולוגי במסך נורא קטן, שאני יושב בבית והילדים או הנכדים צועקים לי ברקע, והאינטרנט והחשמל לא עובדים כל כך טוב, וזה מתנתק 10 פעמים.
ואני מניחה שיש גם תמיכה של צוות מרפאה במידה
בצורך. בדיוק, וזה עוד יתרון מאוד גדול, כמו שאמרתי מקודם, שקודם כל זה רוכב על התשתיות של האינטרנט והחשמל של המרפאה. הרבה מאוד מקומות, בעיקר בפריפריה האמיתית, בערבה, בעוטף עזה, בפזורה הבדואית, לא תמיד יש לנו חשמל ואינטרנט 24/7. למרפאות תמיד יש גיבוי, כי יש מקררים עם תרופות ועניינים, שם תמיד יש גנרטורים שידעו לתת את התמיכה. אז אם יש בעיה כזאת, בעצם המרפאה פותרת לי את זה. אם עכשיו מגיע בן אדם מבוגר שלא מסתדר עם הטכנולוגיה, אז תמיד יש שם אחות או מזכירה שיכולה לעזור לו לכמה דקות. אתה אף פעם לא לבד בתוך המערכה הנורא גדולה הזאת מול עולם הטכנולוגיה. כי הרבה אנשים באמת אמרו לנו, התחושה היא שאני בן אדם קטן, ומולי נמצא עולם טכנולוגי שלם, שאני לא רגיל, אני נולדתי, אפילו אני שנולדתי ב-1982, לפעמים מרגיש כאילו שאני נמצא מול טכנולוגיות מטורפות.
כל הרובוטים האלה באו.
בדיוק, זה התחושה הזאת שאתה מול כל עולם הטכנולוגיה, ובסוף מספיק שנמצאת האחות שאתה מכיר, ותמיד עוזרת לך ומטפלת. לפעמים אנשים מתביישים שהם לא מסוגלים להתמודד עם טכנולוגיה. אבל זו אחות שהוא מכיר, הוא מכיר אותה עשרות שנים, או כמה שנים טובות, אז לאנשים יש הרבה יותר נכונות ופתיחות לקבל מהם עזרה.
אז נשמע שהאקזיט כבר בדרך עם הסטארט-אפ שלך.
אז האמת, שהשבוע קיבלנו בשורות מאוד מאוד טובות, זה ממש טרי מהתנור.
יאללה, תביא סקופ.
שחטיבת הדיגיטל של קופת חולים כללית, ראתה, תכף אני אספר, הצגנו את זה גם בכנס חדשנות ארצי של עולם הרפואה, והמון המון אנשים פנו אלינו, וחטיבת הדיגיטל של כללית חושבת שזה רעיון ראוי, וזה בר ביצוע, והודיע שלשנת העבודה הבאה זה נכנס לתוכנית העבודה.
וואו.
והתוכנית היא שתוך חצי שנה יעמדו שני בוקסים כאלה. אחד במרפאת ספיר.
וואו.
תודה, תודה. בוקס אחד כזה יעמוד במרפאת ספיר בערבה, והבוקס השני במרפאת רמת נגב. ותוך כדי אנחנו נלמד קצת את התקלות, את הבעיות, כי ברור שיהיה, זה אין לי ספק. ניתן לזה עוד כמה חודשים של ניסיון, ואז אני מקווה שזה יהיה ממש כפטריות אחרי הגשם. ממש, ואפילו לא רק לפריפריה, זאת אומרת, המטרה באמת הייתה לעזור לפריפריה. אבל בעצם מה שאני מייצר עם הבוקס הזה, בסוף זה לא איזה תא טכנולוגי מגניב שאפשר להצטלם איתו לערוץ 12 או 13.
כן.
בסוף הדבר הזה הוא פלטפורמה שמשנה את מתן שירותי הרפואה היועצת בארץ. זה החזון האמיתי שלי. אני רוצה לעזור לאנשים לקבל רפואה זמינה, מהירה ואיכותית. אני רוצה כמה שפחות שהבן אדם יצטרך להתאמץ כדי לקבל את הרפואה הזאת. ובסוף מבחינתי אפילו אם זה יישב בתל אביב במרפאה, כל מרפאה ראשונית הופכת להיות קצת מרפאה יועצת. לא מרפאה גדולה, 60% מרפאה. בדיוק כמו 60% פעולות שלא חייבים באמת להגיע אליי פיזית. בסיום אקסלרטור בעצם הצגנו את זה בכנס הלפייל. ניסינו לחשוב איך אנחנו מעבירים את הבעיה של למה דווקא בפריפריה הרפואה מרחוק לא עובדת טוב, הרי תיאורטית. אם אנחנו חושבים על זה באמת, המקום שהכי צריך את זה, ושזה היה מתבקש שיעבוד בו הכי טוב, זה בפריפריה. למה שבן אדם ירצה עכשיו לנסוע שעה וחצי בשביל בדיקת אוזניים של 2-3 דקות? ומתוך כל התחקיר שעשינו וגילינו, מתוך ה-60% שיכולים לעשות רפואה מרחוק, בפועל פחות מ-1% מהמטופלים במחוז דרום עושים רפואת הפוזן גרון מרחוק. והבנו שבסוף זה נופל, מעבר לדברים שדיברתי עליהם, זה נופל גם הרבה פעמים על עניין של תשתיות, של חשמל ואינטרנט. יש לנו מקומות שלמים במחוז, מרחבים עצומים, שבהם חשמל ואינטרנט זה לא משהו שהוא כל כך זמין. עכשיו, אני יודע שלנו בבאר שבע, בתל אביב, בחיפה, זה משהו שנשמע הזוי. אבל בשביל חלק גדול מהמטופלים שלנו בפריפריה, בעוטף עזה, בערבה, בפזורה הבדואית, זה החיים, אין להם אינטרנט זמין 24/7. כשניסיתי להסביר את זה לאנשים, את יודעת, הלכנו להציג את זה, הם פשוט לא הבינו, אמרו לי, אבל לי בתל אביב כשהייתה בעיה, אז עליתי מול רופא אונליין, ב-2-3 דקות, נתן לי מרשם לילדה לדלקת אוזניים, אחרי חצי שעה הגיע שליח של וולט, מסופר פארם, והביא לי את התרופה. כשאני אמרתי לו, תקשיב, אבל יש לנו מקומות שאפילו אינטרנט, זה לא משהו זמין שם כל הזמן. זה היה בלתי נתפס, וזה נורא תסכל אותי שלא הצלחתי לגרום לו להבין איפה הכשלים אצלנו. איך אני מסביר את הכאב הזה לבן אדם שבמקרה הטוב עבר בערבה בדרך לאילת. וגם לאנשים שישבו בסוף בפיט שנתנו, בהצגה בכנס, אז הדרך שעשיתי אמרתי להם, בואו אני אקח אתכם איתי למסע בזמן. זה היה בדיוק איזה חודש אחרי שאפליקציית וואטסאפ קרסה. ואמרתי להם, לפני חודש אפליקציית וואטסאפ קרסה, ואתם ואני נשארנו בלי וואטסאפ למשך שעתיים. סך הכל 120 דקות. בלי שיחות, בלי הודעות, בלי תמונות, בלי יכולת לדעת האם מישהו בצד השני ראה את ההודעה שלי. אנשים לא ידעו איך ממשיכים לחיות, אני מדבר על זה ומגרד לכם בגוף, אתם בודקים שהטלפון עובד. את התחושה הזאת, המטופלים שלנו בפריפריה, חווים על בסיס יומיומי. ניתוקים והפסקות חשמל ואינטרנט, משהו שלא מאפשר באמת רפואה מרחוק, בטח שלא רפואה איכותית מרחוק. ואני חושב שזה באמת מה שעשה את השינוי, לנסות להביא אותם רגע לתחושה שלנו בפריפריה, בלי להביא אותם באמת לפריפריה.
לחסוך את הנסיעה.
בדיוק.
אז הבנתי שאתם כבר מריצים פיילוטים של כללית בוקס?
אז מה שעשינו גם כחלק מההכנה לכנס, אמרנו רגע, נכון שיש לנו רעיון נהדר, מדהים, זה נשמע באמת חדשני ונותן פתרון להכל, אבל אולי התאהבנו יותר מדי ברעיון של עצמנו, ואולי אנחנו חושבים שאנחנו קצת יותר טובים ממה שאנחנו באמת. בוא נעשה רגע בוחן מציאות. והחלטנו לעשות בוחן, עשינו טסט. אני ישבתי בבאר שבע במרפאה, אנחנו הזמנו 6 מטופלים למרפאת ספיר בערבה, שאנחנו עשינו להם את המיון הראשוני, מה שהאפליקציה אמורה לעשות להם, וידענו מראש שהבעיות שלהם מתאימות לרפואה מרחוק. ועשינו את זה באמת באמצעים הכי פשוטים. זה לא היה שתי קופסאות קוטג' ריקות וחוט, אבל לא מאוד רחוק מזה. אני ישבתי בעצם עם לפטופ והמערכת הרפואית על מחשב רפואי במרפאה, ואותם הזמנו למרפאה בערבה עם טייטו, שזה פתרון מצוין שיש שם בכללית, אבל כאמור הוא לא מספיק טוב לאזורים שאנחנו רוצים לתת להם פתרון, בגלל חשמל ואינטרנט. ובעצם עשינו שם את הפעילות. עכשיו, נורא היה חשוב לנו לצלם את זה כדי להראות את זה בכנס, להגיד, תקשיבו, אנשים, הנה, תראו, זה עובד. וביקשתי מהבן שירות במרפאה, אמרתי, הזמנו 6 מטופלים, זה בדרך כלל בסביבות 10 דקות למטופל, הנחנו שיהיו קצת קשיים טכניים, אז אמרתי, בטח שעה, שעה וחצי זה ייקח לנו 6 מטופלים. אמרתי לו, בוא אחרי חצי שעה, 40 דקות, תעשה לי כמה תמונות, שירו את הבן אדם במסך, שירו אותי, כדי שאני אוכל לעלות למצגת ולהראות.
כן.
ואני מספר להם בכנס, כשאני מגיע לשקופית שאני רוצה להראות להם תמונות, שמתי מסך שחור, וכתבנו nothing.
אוקיי.
ואני אומר להם, לצערי אין לי מה להראות לכם, אבל האמת זה ממש לא לצערי. עד שהבן שירות הגיע לצלם אותי, אחרי 40 דקות, סיימתי לראות את כל 6 המטופלים.
אוקיי, וואו.
זה היה מדהים. כולל מטופל אגב בן 83, שאמרנו בטח אנשים מבוגרים, יהיה להם קשה עם הטכנולוגיה. מה שגילינו בטסט הזה, כשאתה עושה את זה בצורה הזאת, זה הרבה יותר קל, יעיל, מהיר. לקח לנו זמן ביקור, בערך חצי מזמן ביקור רגיל. זה היה משהו כמו 4-5 דקות לביקור. אנשים היו סופר מרוצים, דיברנו איתם אחרי זה, עשינו להם איזשהו סקר קטן כדי לנסות להבין האם הם היו שבעי רצון מהטיפול הזה, ואם זה משהו שיעניין אותם לקבל בעתיד. את כל ההפניות וכל הדברים הם קיבלו מיד. במקרה הזה, זה היה דרך המזכירה, אבל בפועל, בבוקס שלנו, הם יקבלו את זה מיד, הם לא יצטרכו אפילו לעבור. זה היה באמת באמת מדהים לגלות את הדבר הזה. כי עד השלב שעשינו את הבוחן מציאות, תמיד כינן בי הספק שאולי אני באמת מאוהב ברעיון, אבל הוא לא באמת מספיק טוב. ואחרי הניסוי כלים הזה שעשינו, אמרתי, אם באמצעים כל כך כל כך פשוטים, הצלחנו לייעל את זה בחצי מזמן ביקור, ושישה אנשים באמת ב-30 דקות, כאילו 30-40 דקות, ואנשים יצאו מרוצים, ונתתי להם באמת פתרון מענה טוב, אז באמת השמיים עם הגבולים, אנחנו נעשה את זה באמת באמצעים טכנולוגיים, ויהיה לנו את כל התמיכה וכל המערכות, זה יכול להיות באמת משהו מדהים.
זה מאוד מרשים.
לא יכול להיות, זה יהיה.
נשמע שהמרוויחים הגדולים מהפרויקט שלך הם אנשים ששירותי הרפואה פחות נגישים להם, וזה קצת כבר מובן מאליו אפילו שזה פחות נגיש להם.
זה נכון מאוד, אבל כשאנחנו מדברים על אנשים בפריפריה האמיתית הרחוקה, זה מאוד ברור, גם לי, גם לך. אני חושב שלרוב האנשים ששומעים אותנו זה ברור. יש עוד אוכלוסיות שהן לא ייחודיות לנו במחוז דרום, שאנחנו מנסים כן לעזור ולקדם. במקרה שלי עוד 2 פרויקטים מאוד גדולים שאני מתעסק איתם, זה הקמה של מרפאה להטאבית במחוז דרום. זה כרגע בשלבים מאוד של גישושים ובדיקת צרכים, ובתוך בית חולים סורוקה אנחנו מנסים, אני מקווה, במאמצים מאוד מאוד גדולים, להקים מרפאה להתאמה מגדרית לכל הקהילה הטרנסג'נדרית, גברים, נשים, בכל המגדרים. זו אוכלוסייה שהיא ממש ממש מודרת ומופלט לרעה. ושוב, זה מתחבר לאותה אוכלוסייה השקופה של אנשים לא רואים את זה ולא מבינים, או לפעמים גם לא תמיד רוצים להבין את הכאב שלהם.
שהדרישות שם מלכתחילה שונות גם מהותית.
בדיוק, בסוף גם עולם הרפואה הולך לרפואה מותאמת אישית. עכשיו, זה לא חייב להיות אישית לי אורן, או לאדון משה, או לגברת טריקי. לפעמים זה יכול להיות גם לאוכלוסיות ספציפיות. והאוכלוסייה הלהטאבית, יש לה את המאפיינים שלה, שאנחנו רוצים לתת להם מענה. האוכלוסייה הטרנסג'נדרית, יש שם קשיים מאוד מאוד גדולים, ובפריפריה נכון שיש המון סטיגמות, אבל יש לנו הרבה מאוד אוכלוסייה, שבסוף את שירותי הרפואה שלה, צורכת לא כאן בדרום. אנשים נוסעים בשביל אנדוקרינולוג, הם ייסו עכשיו לאנדוקרינולוג מומחה, שיושב במרפאה ביחילוב, או שייסו לתל השומר. וזה מייצר בעצם את אותו דבר כמו שדיברנו על אנשי הערבה, שהם צריכים לבזבז יום שלם לפעמים בשביל בדיקה של 5-10 דקות. וזה משהו שמבחינתי לא מתקבל על הדעת.
בשביל שירותים שבשבילם הם בסיסיים.
בדיוק, זה דברים שהם בסיסיים, זה דברים שהם צריכים לפעמים על בסיס שבועי או חודשי. אין שום סיבה שמטופל שלי יצטרך לבזבז יום שלם בשביל בדיקה של 5-10 דקות. עכשיו, אני אומר מטופל שלי כי אני באמת מרגיש אחריות על המטופלים של מחוז דרום, אבל זה לא בהכרח חייב להיות מישהו שצריך אפוזן גרון. וכחלק מהניסיון להבין את הצרכים, שוב, לא להתאהב באיזה רעיון שאני רוצה לקדם איזושהי מרפאה או איזושהי אג'נדה. הלכתי וישבתי עם קבוצה של טרנסים וטרנסיות, וביקשתי מהם לשמוע מה הדברים שהם צריכים. בלי להתחייב שאנחנו מקימים מרפאה, כי זה לא תמיד דבר כזה קל. יצרנו שיתוף פעולה עם עיריית באר שבע, עם בחור מדהים בשם גיל אליאס, שהיו"ר הבית הגאה, ועכשיו אוכל קידום אוכלוסיית להטה בעירייה. והלכתי איתו וישבנו ושמענו את המצוקות, ואני חייב להודות שבתור נציג של המערכת הרפואית, היה לי נורא נורא קשה לשבת שם, ולשמוע את הדברים האלה, של נערים ונערות באמת בגילי 18, 20, 25, יושבים ומספרים לי, באמת בכאב, אני בשביל משהו פשוט, הייתי צריך עכשיו לנסוע, לבזבז יום שלם מהלימודים שלי, לא ללכת לאוניברסיטה, פשוט כדי שיעשו לי התאמת מינון של, של הזריקות של האסטרוגן. זה היה לי נורא נורא קשה, או אנשים שפונים אליהם בלשון פנייה לא נכונה, או כל מיני יחס מפלה, דברים שהיה לי באמת נורא נורא קשה, והניסיון הוא באמת לייצר איזשהו מענה לכל האוכלוסיות האלה, שאף אחד לא צועק את הצעקה שלהם.
זהו, זה גם צורה של חדשנות בעצם, לבוא ולהגיד, אוקיי, זקוקים פה לפתרון.
בדיוק.
אז אתם עובדים כבר עכשיו על עוד בדיקות, או שמרוכזים בתחום אפוזינגרון?
כחלק ממה שסיפרתי שהיה לי נורא קשה לגרום לאנשים במרכז להבין מה באמת הבעיה שלנו, זה נורא נורא תסכל אותי. הייתה לנו שיחת זום עם חבר'ה בתל אביב, אני יצאתי בתחושה באמת נורא נורא קשה, כי אמרתי, אנשים באמת סובלים, שוב, אנשים שקופים, אף אחד לא רואה אותם, לאף אחד, כאילו בתחושה שלי, לא מספיק אכפת, כי הם יכולים לדאוג לעצמם. ואמרתי, איך אני גורם להם להבין? אז חוץ מהסיפור של הוואטסאפ, שבאמת גרם לאיזושהי הבנה, אמרתי, אנחנו צריכים למצוא משהו שובר שוק. משהו שאין לו פתרון עד היום, ואז באמת חשבנו על משהו שקשור לבדיקות שמיעה, שכרגע נמצא בפיתוח ורישום פטנטים ועניינים, שבאמת הולך לעשות עוד מהפכה מדהימה. אני לא יכול עדיין לדבר על זה, אבל חוץ מהכללית בוקס, אנחנו באמת עושים עוד ועוד דברים לשנות ולהועיל. עכשיו, אני רק אגיד עוד משהו קטן. אמרנו בהתחלה שחדשנות זה לא עכשיו לייצר איזה ניתוח לב דרך הטלפון. גם הכללית בוקס, יש עליו כותרת באמת של חדשנות רפואית, כי הוא באמת משהו חדשני. בעיניי פחות הבוקס עצמו, פחות הפיזיקה, יותר התוכן, יותר הפלטפורמה והניהול של הזמן והמשאבים בצורה נכונה יותר. אבל יש עוד הרבה מאוד דברים שכן הצלחנו, נניח לבצע אנדוסקופיה. סיב אופטי שיכול לבדוק את חלל האף והלוע, משהו שלא היה קיים מעולם בערבה. המקום, לדעתי, הראשון בארץ, אם אני לא טועה, אני לא מכיר לגמרי את מחוז צפון, אבל הפעם הראשונה שעשו דבר כזה למרפאה מבודדת איפשהו, ובמקרה הזה זה היה בספיר, זה היה במחוז דרום. פעם ראשונה שלקחו את השירות הזה, זה בדיקה שלוקחת, נניח, דקה, שתיים. בשביל זה אנשים היו מבזבזים יום שלם. אז יש לנו עכשיו את הבדיקה הזאת בערבה. אני השבוע הייתי בערבה, ראיתי 30 ומשהו מטופלים, מתוכם 5 אנשים היו צריכים לעבור את הבדיקה הזאת, את הסיב אופטי. תחשבי, 5 מטופלים כפול 3 שעות הלוך חזור, כמה זמן חסכנו לאנשים בזה שעשינו. אז גם זה חדשנות רפואית. גם להביא אגב רופא אפוזן גרון, להביא לערבה, זה גם משהו חדשני. שוב, אנחנו לא חייבים עכשיו להנחית חלליות על הירח.
לשלוף לייזרים לכל כיוון.
בדיוק. כן, זה נהיה מילה קצת שחוקה, אבל בסוף כשאנחנו חושבים על האנשים, על המטופלים שלנו שצריכים את השירות, אנחנו צריכים למצוא דרכים קלות יותר, יעילות יותר וטובות יותר. עכשיו, זה לא חייב הכל ביחד. כמו שאמרתי, מספיק שקיצרתי את הזמן עד שהם ראו אפוזן גרון, אם ניהלתי את התור יותר טוב. מה שבאמת באמת חשוב, זה אם אתה חושב על המטופלים שלך, ולא רק על איך לסיים את היום, ברגע שאתה חושב על האנשים ואיך אתה מייצר להם ערך, איך אתה עוזר להם, אני חושב שזה בסוף לב ליבה של החדשנות. כל היזמים וכל האנשים, בין אם זה רופאים או אנשים בחברות הייטק כמו שדיברנו, בסוף אתה מוצא איזושהי בעיה שאתה רוצה לתת לה פתרון. צריך שיהיה לך אכפת, זה הבסיס לכל שינוי בעיניי.
אתה מרגיש שהפיצוץ של זום ומגפת הקורונה ועבודה מרחוק עזרה לך לקדם את הרעיון שלך?
בעיקר במקצועות הכירורגים, שמעורב בזה הרבה מאוד אגו, דוקטור שי תמיד צוחקת עליי, שבסוף אני כירורג ובסוף גם לי יש אגו, וכנראה שזה נכון, כולנו בני אדם. אבל דווקא במקצועות האלה שאנשים נורא נורא חושבים שהם מצילים את העולם ועושים כל מיני ניתוחים נורא נורא הירואיים, היה להם נורא קשה לקבל את האקסיומה הזאת שלא חייבים תמיד להגיע אליי ושאני אשים יד על הצוואר או אבדוק את האוזן, היה נורא נורא קשה. מה שהקורונה עשתה זה היא שמתה לכולנו את הקרקע מתחת לרגליים. אנחנו בתור רופא אפוזן גרון, הייתה תקופה מאוד ארוכה שחלק גדול מהבדיקות אנחנו נמנענו מהם. כי הווירוס ישב בעיקר בחלק האחורי של האף, וזה חלק מהבדיקה הבסיסית שלנו. אותה בדיקה של סיב אופטי שתיארתי, אם הייתי עושה סיב אופטי לחולה קורונה, אני בטוח הייתי נדבק. אגב, גם הרבה מהניתוחים שלנו בוטלו, מתוך חשש שאתה מתעסק באזור ואתה מיד תדבק. ואני חושב שהקורונה גרמה לשינוי מאוד גדול, כי אנשים הבינו שאי אפשר להמשיך לעבוד באותה צורה. זה קרה גם בעולם העבודה, אבל בעיקר בעולמות שלנו של הכירורגים, כי נניח רפואת משפחה כן היה גם לפני זה ייעוצים טלפונים וזומים ודברים כאלה, אבל זה גרם למהפכה באמת באמת משמעותית. אני כן מרגיש גם היום שכל שינוי שאתה רוצה לעשות, אז לפחות אנשים מבינים ויודעים על מה אתה מדבר. אם לפני 5 שנים הייתי מציע למישהו את הבוקס הזה, כנראה שאני הייתי מקבל בוקס, ולא את אותו אחד שאני רציתי לייצר. אנשים לא היו פתוחים לזה. באמת, זה כאילו היה מקום שאי אפשר היה להיכנס. עכשיו הרבה יותר קל להיכנס לתוך העולם הזה. עדיין יש הרבה התנגדויות כמו שדיברנו, אבל אני באמת מרגיש שינוי מאוד לטובה. ואני חייב להגיד, אני כן מכיר עוד מחוזות ועוד הרבה רופאי אפוזן גרון שמתעסקים בארץ, אני חושב שהפתיחות שלנו במחוז דרום, בגלל כל הבעיות של הגיאוגרפיה שלנו, וכנראה חלק לא קטן מזה קשור גם להנהלת המחוז ולרוח שהם מביאים איתם, אנחנו הרבה יותר פתוחים לחדשנות רפואית, ואנחנו הרבה יותר מנסים לדאוג למטופלים שלנו, לתת להם את השירות בכמה שפחות מאמץ להם, וגם כמה שפחות מאמץ למטפלים שלנו. כי בסוף שחיקה זה משהו שלא טוב לאף אחד במערכת. וזה שאני יודע לתת את הרפואה מרחוק, זה נכון שזה מצוין למטופלים שלנו, אבל זה גם מצוין למטפלים שלי. ובסוף אם לא יהיה לי מטפלים, בגלל שהם נשחקו ואין להם כוח לעבוד יותר, או הם בדיכאון, לא עשיתי בזה כלום. ואני כן חושב שבמחוז דרום יודעים לשים על זה את הדגש. ולכן הפתיחות פה היא הרבה יותר גדולה ממחוזות אחרים. בסוף חדשנות זה לא מה שאנשים נורא רוצים לחשוב על כל מיני חלליות שאנחנו מנחיתים, אלא בסוף זה באמת לראות את הבן אדם ולמצוא לו פתרון. זה שיהיה אכפת לך מאנשים שאתה צריך לדאוג להם. וזה גם עניין של אחריות. מבחינתי כל מטופל של מחוז דרום הוא מטופל גם שלי.
דוקטור אורן זיו, מומחה לרפואת אף אוזן גרון במחוז דרום של שירותי בריאות כללית. תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה רבה לך, היה לי מאוד מאוד נעים להיות כאן.
בהצלחה עם הפרויקטים שלך.
תודה רבה.
ההגדרה היפה של דוקטור אורן זיו לחדשנות חותמת את השיחה שלנו להיום, ומשאירה טעם של אפשרות לעתיד טוב יותר, שוויוני. עתיד שבו איכות שירותי הרפואה שכולנו נקבל, תהיה זהה ללא קשר למקום שבו אנחנו מתגוררים ולמצבנו הכלכלי. לא נותר אלא לאחל הצלחה גדולה לכללית בוקס ולקוות שהיא תעזור לחזון הזה להתממש. אני מירי אפרמוב, תודה שהאזנתם.
דרומקאסט, מבית כללית. מופק על ידי פודקאסטיקו.